פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום. הפרק הזה של עושים עסקים הוא קצת יוצא דופן. לפני מספר שבועות התארחתי באולפנים של רדיו תל אביב להקלטה משותפת של פרק עם אבי בר, שמגיש את הפודקאסט Start Me Up של קמפוס היזמות של גוגל ורדיו תל אביב. Start Me Up מתמקד מן הסתם בסטארט-אפים, ועושים עסקים הולכת יותר לכיוון הוליסטי של עסקים קטנים, גדולים או אפילו ענקיים, אבל המרואיין שלנו הוא אדם שמתאים בול לשני העולמות האלה. דוב מורן, מייסד M-Systems, ומי שאחראי לאחת ההמצאות הישראליות הכי מפורסמות בעולם, הדיסק-און-קי. אני מקווה שתיהנו מהרעיון, ובפוסט של הפרק הזה תמצאו קישור לפודקאסט של אבי בר, Start Me Up. האזנה נעימה.
Start Me Up, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב.
שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון לשנת 2017 של קמפוס תל אביב של גוגל בשיתוף רדיו תל אביב. אני אבי בר, והפעם לכבוד השנה האזרחית החדשה, תוכנית קצת מיוחדת. יחד איתי באולפן יראיין רן לוי, שמשדר את הפודקאסטים הפופולריים, עושים היסטוריה ועושים עסקים. היי רן.
אהלן אבי.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה שמארח אותי אצלך.
כיף, כיף גדול שאתה כאן איתנו, והיום אנחנו, יש לנו כבוד ענק בכלל לראיין את דוב מורן.
דוב מורן זה באמת כבוד ענק, אני זוכר שכשאני הייתי סטודנט להנדסת חשמל, ככה בתחילת שנות ה-2000, דוב מורן היה איזשהו סוג של גיבור, כזה מבחינת תעשיית הייטק הצעירה יחסית, אדם שאחראי על הדיסק-און-קי, אחת מההמצאות הגדולות אולי של ה-20 שנה האחרונות, הייתי אומר.
כשאני הייתי סטודנט לפסיכולוגיה, ההמצאה שלו הצילה אותי, כי כמובן שלא הייתי בא לשיעורים, ופעם היית צריך לצלם דפים. היום אתה לוקח פשוט סיכומים של אנשים שכן סיכמו, ושם את זה על הדיסק-און-קי, או לא היום, פעם.
תשמע, זה כל כך שימושי שזה לא להאמין כמה מהר זה תפס את העולם. וגם אחרי ההצלחה הגדולה של M-Systems, החברה שהוא הקים, ובמסגרתה עוד פיתח את הדיסק-און-קי, הייתה לו חוויה מאוד מעניינת עם מודו, שדי הקדימה את זמנה, אני חושב, בניסיון לפתח איזשהו טלפון מודולרי, קונספט מאוד חדשני שכזה.
אנחנו נשאל אותו אם היא הקדימה את זמנה, או שפשוט הקונספט אולי היה לא נכון.
נכון, יש פה הרבה שאלות, כי כמו שחלק מהמאזינים ודאי יודעים, מודול לא כל כך הצליחה. וזה נורא מעניין, כי בעושים עסקים, אני הרבה פעמים משתדל לשוחח עם המרואיינים, לא דווקא על הצלחות שלהם, אלא דווקא על כישלונות. הצלחות, כולם אוהבים לדבר על ההצלחות.
ברור.
אבל אני חושב שכשמישהו מסתכל אחורה על משהו שלא כל כך הצליח, לפעמים הוא למד מזה משהו. הוא ספג איזה שהן תובנות, לקחים, שהם הרבה פעמים הרבה יותר רבי משמעות מאשר הצלחה, שיכול להיות לה אלף ואחת גורמים שונים ומשונים. כישלונות הרבה פעמים אפשר לשים את האצבע על מה לא הלך. אז לא יודע אם דוב רואה בזה איזושהי כישלון או אי הצלחה, ואנחנו בהחלט נשוחח איתו על הדברים האלה. כמו גם על הספר שלו שהוא הוציאים, טיפים נכון. ליזמים, שזה בהחלט מעניין.
אני אגיד לך מה הייתי שמח לעשות עם דוב, ואני מקווה שהוא יזרום איתנו. בעצם בגלל שהוא אחד מאבות ההייטק הישראלי, הוא מלווה את התעשייה הזו די מההתחלה, הייתי רוצה לעבור איתו על תחנות משמעותיות בכל עשור. איזה דבר אחד גדול שקרה בכל עשור, בערך משנות ה-80-90 ועד היום, ונסות להבין איך זה השפיע על התעשייה, ואיך זה הביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום, ומה יהיה בעתיד.
ואני גם ביקשתי מהמאזינים של עושים עסקים, אני מזמין אותם כמעט בכל פרק להציע שאלות למרואיין, אז כאן השם דוב מורן, הוא ישר הקפיץ את האנשים בצורה מאוד ברורה, הוא שם מאוד גדול, הוא באמת, כמו שאמרת, אחד מהאבות של תעשיית ההייטק, אז יהיה לנו כמה שאלות מעניינות מהמאזינים.
Start Me Up, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב.
דוב מורן, האבא של הדיסק-און-קי, מודו ועוד, באופן כללי אחד מאבות התעשייה בארץ. שלום לך דוב.
שלום וברכה, תודה למחמאה. תשמע, אני אולי אחד מאבות, יש לי גם סבים אבל, כן. וקטונתי לי אדם, שיהיה ברור הדבר הזה, כן.
קודם כל שמחה גדולה שאתה כאן איתנו היום. דיברנו קודם רן ואני, ומה שהיינו רוצים לנסות לעשות היום, זה לנסות לעבור גם על הסיפור האישי שלך, וגם לנסות לעבור על תחנות בחיי ההייטק הישראלי. ככה ניקח בכל עשור איזה אירוע בולט, וננסה לנתח אותו, ולראות איך הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום. שמע לך בסדר?
רגע, אמרנו 4 שעות, נכון? לא יותר.
4 שעות, גג 20 דקות. אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד ענייניים, אנחנו נגיע לתכלס. רן, אתה רוצה להתחיל?
בוא נתחיל קצת דווקא, אמרת ככה, סבים, דיברנו על אבות הזה. מי האנשים שבתחילת הקריירה שלך, שזה היה סוף שנות ה-80, אם אני זוכר נכון, הבאת עליהם והיוו בשבילך איזושהי סוג של השראה?
תראה, האיש שהיווה עבורי השראה אמיתית היה סבא שלי. הסבא שלי לא היה מאבות או סבות ההייטק הישראלי, הוא פשוט היה איש, היה יזם, יזם מדהים בחסד עליון, בתקופה שבה המושג יזמות בטח לא הומצא, בכלל בפולין, לא בישראל, אבל יזמות מטורפת שכאלה להקים בית חרושת על בסיס ידע איטלקי, ולהווה מאנגליה ציוד לקידוח, וקנייה של שדות נפט. אני אגב בעלים של שדות נפט, בין היחידים. פעם הייתי יחידי, כן, וירושה בו בתיאוריה אגב, כי זה אולם ידע המשטר הפולני, הקומוניסטי. אז סבא שלי, זה השראה שלי, אבל כשבאים לדבר על סבות או אבות ההייטק הישראלי, אז לבטח אי אפשר להתעלם מדן טולקובסקי, שהוא איש מדהים, מקסים, נפלא, בן 96, חכם, פעיל, גדול.
ספר לנו בכמה מילים על דן, מה הוא עשה?
דן היה, קודם כל היה מפקד חיל האוויר בזמן מלחמת סיני, מבצע סיני, סליחה, מבצע סיני.
מערכה.
כן. אבל לאחר מכן הוא הקים תעשייה, הוא הקים חברות, הוא הקים את הקרן הון סיכון הראשונה באמת שהייתה בישראל. איש חכם, נבון, קשוב, פשוט מדהים.
הכרת אותו באופן אישי? כן, הוא השפיע על מהלך הקריירה האישית שלך?
אני פגשתי את דן כשהקמתי את M-Systems, באמת בימים הראשונים, ואני זוכר שבאתי לפגוש אותו, הייתי בניו יורק, באתי לפגוש אותו, ואז נפגשנו, דיברנו למעלה משעה, ואז הוא אמר לי, תשמע, יש לי פגישה, אולי אתה תלווה אותי, ואז הלכתי איתו, זה היה איזה יום חורף כזה, ירד גשם, הלכתי איתו בניו יורק, הוא הלך ברגל, ואני איתו, ולאחר מכן קיבלתי גם ב-M-Systems השקעה בעצם יחידה שבוצעה לפני ההנפקה שלנו, מבנו, גדעון טולקובסקי, שניהם אגב, חיים, קיימים, פעילים ברמה זו או אחרת, אנשים מדהימים, כן, למדתי הרבה, מה נתקלתי בו, אני עד עכשיו פוגש אותו, אני פעם בשנה, פעם שנה וחצי,
הוא יהיה אצלך, כשהקמת את M-Systems, או בהתחלה נותן לך עצות או רעיונות?
כן, בהחלט. אני שומע, זה חלק מהתכונות שלי, יש כאלה נולדים חכמים, אני לא, מה לעשות. וכן, נסעתי גם אליו, וגם כמובן שהרבה התייעצתי עם בנו. בנו היה משקיע והיה חבר בורד שלנו הרבה שנים, אבל דן הקים פה באמת תעשיות, זה דבר על אלביט, אל רון, כאשר, אגב, צריך להזכיר בהקשר הזה, עוד איש מדהים, שגם הוא עדיין בחיים, עדיין פעיל, זה עוזיה גליל, שכמובן יש להם מודים את הכובע, ואני יכול להזכיר איש פחות מוכר, אבל יש לו משקל לא פחות מהם, אני חושב, והוא כבר לא בחיים, לא אימנו. זה גורי מלצר, שהיה בעצם עם קימי תדירן, והוא הקים את טלרד למעשה, כן? היה מדען הראשי של קבוצת קור, שעשתה דברים מאוד טובים פה בארץ. וגם גורי היה איש שהתייעצתי איתו הרבה, ובעצם הוא היה יועץ פורמלי שלנו הרבה שנים, ולמדתי ממנו, כמה שהצלחתי ללמוד ממנו, כי הוא היה מלא בחוכמה והבנה.
מה העצה אולי הכי משמעותית שאתה זוכר מהקמתה של, בתהליך הקמתה של M-Systems? משהו שחרוט בזיכרונך מהעצות שקיבלת?
תשמע, כשהקמתי את M-Systems, לא בדיוק קיבלתי עצות, כי הקמתי את זה בטיפשות אדירה, עם כל שגיאה אפשרית, לא הבנתי בכלל מה אני עושה, לא היה לי מושג מה זה חברה, זה לא כמו היום, בונה, בוגר כיתה דלית כבר יודע מה זה חברה, אומר, רוצה שום סטארט-אפ, עם הסטארט-אפ, כן?
כל מי שאין לו עבודה ויש לו רעיון, אז הוא יזם. זה ידוע.
אין ספק, כמובן.
במקום מובטל אתה יזם, זה ברור.
אין ספק, כן. פעם זה היועץ, היום זה יזם, כן. אז עצות מהקמה שלי, תשמע, עצות מהקמה שלי, אני יכול רק להגיד כמה שגיאות עשיתי ומה לא לעשות, לא מה כן לעשות.
ספר אם ככה.
זה מתחיל בזה שבכלל השתחררתי בצבא, אמרתי, אני רוצה להקים חברה, למה ככה? ואז לא הקימו חברות. אני חושב שבשנה שקמנו, אני לא מאמין שהיו 10 חברות שקמו בישראל, כולל לא הייטק, כן? ואפילו זוכר שהתייעצתי עם איזה רואה חשבון שאמר לי, תשמע, למה חברה? תרשום, תהיה עוסק מורשה, זה פחות משהו, אתה צריך לשלם הבסיס המזומן, מה שיש לך ביד, משהו. הרווחת 100 שקל, יוצאת 60, תשלם מס על 40, איזה כיף. וכמה שנים הייתי באמת עוסק מורשה, זה מטומטם לחלוטין כמובן, כן? זה כאילו כל חובו שלך.
רגע, הקמת חברת סטארט-אפ שהיית עוסק מורשה בהתחלה.
עוסק מורשה, מדהים, 3 שנים הייתי, מדהים. כן, עוסק מורשה. השלמתי מזכורות לחבר'ה, כזה, אתה יודע, מעשה, כן לשלם גם ביטוח לאומי לפעמים וכל מיני כאלה.
גדול.
ולא היה שום רעיון. פשוט זה הטעות, זה הכי פטלי, זה הכי נורא שאפשר לעשות. לאט לאט התגלגלתי והגעתי לנושא הזה של להקים את M-Systems, כמו שצריך, כחברה. וגם אז, אגב, היינו חברה. חש לחברה. אני מקווה שזה מילה לא נורא שצריך. אפשר למחוק את המילה?
לא, זהו, זהו, זה בפנים.
בכלל...
זה אינטרנט, מותר להגיד פה הכל.
בכיף.
מבחינתך, כשאתה מסתכל אחורה, החברה מה, הייתה חובבנית מדי?
לא, לא, חובבני זה הגדרת, זה טוב, כזה, כאילו, כשאני לך שתמע, אתה מוזיקאי חובבני, היינו מנגן לפעמים לא רק, אז יוצא לך קטעים. לא שהיינו חובבנים, היינו מטומטמים לגמרי. לא הבנו שום דבר, לא היינו אסטרטגיה, לא היה רעיון, לא היה כלום. אנחנו מקיים חברה, וואו, איזה גיבורים אנחנו. והקבנו, כן? ואז התגלגל במקרה בכלל, לעסוק בפלאש דאטה סטורג'. זאת אומרת, יכולתי לבוא לספר סיפור, שמו, אנחנו ראינו ahead of time את התעשייה המתפתחת, ואיך פלאש הולך לנצח, ולהיות, להחליף את הדיסקים. ואגב, באמת, כשכבר הגענו לפלאש, באמת, אני זוכר אותי ואת ארי מרגי, שותפי המדהים, עומדים ומסבירים איך פלאש הולך להחליף את ההארד דיסק, תוך 5 שנים, זה היה בשנת 89,
אוטוטו זה יקרה, אוטוטו אני בטוח.
אוטוטו זה יקרה, כן, בדיוק כך, כן. פספסנו בהכל, כמעט לא היה דבר אחד שעשינו נכון, כן. אבל לא ויתרנו. לא ויתרנו ולמדנו והשתפרנו 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 והשתפרנו. בסוף הייתה חברה טובה. אני באמת חושב היום, ואני אומר, אני לא משתחצן בדרך כלל. M-Systems הייתה באמת חברה טובה, אגב, בזכות העובדה שמשך הרבה שנים, לקחנו את הניסיון שצברנו והידע והתובנות והטיוב של האנשים, התחלנו עם פחות אנשים טובים, גמרנו עם אנשים מדהימים, והנאמנות של מי שהיה שם, והרבה דברים טובים, גמרנו כחברה נהדרת. ואני זוכר עדיין את הקטע הזה של המיזוג הזה שעשינו עם סאניסק, וגם סאניסק הייתה חברה טובה, זה לא איזה אופס, איזה חברה, וכמובן שאלי הררי וסנג'י, אנשים מדהימים, משכמם ומעלה, אני גמד זעיר לידם, וכשבאנו לחבר את החברות, הייתי מעורב, חצי שנה ראשונה השארתי כדי לעזור בחיבור הזה, וואלה, אנחנו היינו M-Systems, החברה הקטנה יותר, היינו היותר מאורגנים, יותר מסודרים, מבנה ארגוני מאוד לוגי, מנג'מנט בדרגי הביניים, בשתי רמות מעל מה שהיה בסנדיסק, אסטרטגיה שהייתה לונג טרם הרבה יותר נכונה וטובה, אגב, בסוף סאניסק עברה לאסטרטגיה של M-Systems.
זו חברה קטנה בעצם איכשהו...
בלה את הגדולה.
בלה את הגדולה באיזשהו...
בשיצור, נכון.
אתה מתאר פה איזשהו תהליך של טיוב הדרגתי של החברה, שהוא מאוד מעניין, זה איזשהו תהליך מודע מבחינתך, אמרת, אוקיי, אני רוצה לשפר דברים, ולכן אני עושה מפגשים, ישיבות, דיונים, איזשהו משהו?
מה פתאום?
או שזה פשוט עניין של אופי של אנשים שבא לידי ביטוי?
תראה, אתה, א', כל אחד מנסה לעשות כל מה שהוא עושה יותר טוב. אתה התחלת את התוכנית המדהימה שלך, והשתפרת עם הזמן. בתוכנית התשיעית, נדמה לי, זאת היא על המכונות הבלתי פוסקות, כן?
המכונות של תנועה מתמדת, כן.
אתה זוכר שזה היה איזה קפיצה, כן?
אני לא יכול להקשיב לפרקים הראשונים שלי, כי זה היום ונורא גם, אני לא מבין איך זה...
אז א', אני יכול לנחם אותך, זה לא היום ונורא, זה מצוין, אבל יש יותר טוב, כן? אתה עובר תהליכי שיפור, כולנו עוברים תהליכי שיפור בכל מה שאנחנו עושים, זה חלק מהדברים. אם אתה מתמקד במשהו, ואתה מודע לזה שאתה צריך לשפר את עצמך, אתה תעשה את זה, עכשיו, אצלי בכלל זה אינרנטי. אני לא מוכשר בעליל. זאת אומרת, אני... הנה, עכשיו התפסו אותי במילה, הזכרו לי כל החיים שאמרתי את זה. אבל אני בהיסטוריה שלי, כל דבר מתחיל בפיגור, ואיכשהו מצליח להגביר, להדביק את הפער, כן? זה אני, זה מה לעשות. אפילו קלטתי את זה רק השבוע, מתחיל בלידה שלי. אני יכול לספר סיפור?
בהחלט, בשביל זה אנחנו כאן.
דיברנו על השמות, נכון? אז השם שלי דוב, כשהייתי ילד, הייתי גרתי ברמת גן, ההורים שלי לקחו אותי לקונוע, יש שם קונוע רמת גן, יש שם פסל של אריה קטן, הושך אריה גדול. אתם יודעים מה זה?
לא.
חבר'ה, זה פסל, קיים עד היום, קיים כבר איזה עשרות שנים ברמת גן. אריה גדול זה האימפריה הבריטית. אריה גדול. אריה קטן זה, זה, זה דוב גרונר, אגב, הוא לא, הוא דוב, אבל הוא אריה, כן? שנושך את הרגל של האריה הגדול, זה התמונה. ומי זה הדוב גרונר? אוי, אתם לא יודעים?
תזכיר, השם
הוא... אני חייב להזכיר, כי זה, דוב גרונר היה אחד מ...
מחתרות.
נכון, מחתרות, כן, לוחמי המחתרות. שאגב, נפל בשבי, ונפצע קשה, נפל בשבי של הבריטים, כי הוא... יכול היה לבקש אגב רחמים, לא ביקש, עדיף לא לבקש רחמים, ולהיות מוצא להורג, זה סיפור מטורף, סיפור גבורה, באמת די מדהים. כשהייתי ילד קטן, לשם, לפסל הזה, הוריי לקחו אותי, אמרו לי, אתה קרוי שמו של דוב גרונר. אני איזה, כמה שנים טובות חייתי בתחושה שאני קרוי שמו של דוב גרונר הגיבור הזה.
אתה צריך...
דחפו לי את האוכל, כן,
היה כבוד. לעמוד באתגר הזה.
היה אתגר. אחרי זה התברר לי ש... אבא של סבי, מצד אמי, נקרא דוב, וסבי שכן היה בחיים, מצד אבי. אביו גם נקרא דוב, צירוף מקרים. ואחרי זה התברר לי עוד דבר, לאבי היה גם אח שנקרא דוב, כן? שנפטר בגיל 16, בסיפור די מטורף, הוא נפטר בבית באב, שזה גם תאריך ההולדת שלו.
וואו.
הוא נפטר ביום הולדתו ה-16, כן? סיפור המטורף הוא שהתאריך ההולדת הצפוי שלי היה
בית
באב. אבל לא יצאתי מהבטן של אמא שלי. ואחרי שבוע, בתשעה באב, אבי לקח את אמי לבית החולים, והיא שכבה שמה יום שלם, ולא יצאתי. נתנו זירוזים, גם מה זה הזירוזים, לא יודע מה שלא היה, סירבתי לצאת. היה לי נוח, חמים, נעים וטוב.
זה לא תכונות של יזם, שאתה לא מוכן לעזוב את הקמפורט זון שלך.
נכון, משהו פה לא מסתדר, אבל בכל זאת, אני יזם. אבל יזם איתי, לוקח לי זמן. ויוד באב, בסוף הרופא המנתח, אמר, יאללה, אין לי זמן. ערב שבת זה היה, אמר, חותכים, מוצאים אותו, זהו, שילך דרכו. יצאתי החוץ, אגב, זה נקרא יוצא דופן? יצא מהדופן.
יוצא מהדופן.
יוצא דופן, זה...
רגע של עברית.
פעם לא חשבתי על זה. רגע של עברית, אז התחלתי כבר אז כזה, לאט, כן? אחרי זה הגעתי לגן, גן ילדים. יש לי סיפור אמיתי, אני זוכר אותי עומד, מרזיק את היד של אמא שלי מול הגננת. אמא שלי אומרת, הגננת אומרת לאמא שלי, הוא לא בשל לעלות לכיתה א'. ואני זוכר מה עבר לי בראש, שיום לפני זה לא שמתי את, שמתי את הכיסא על השולחן, במקום להפוך אותו על השולחן, כי זה נראה לי נורא מצחיק, וגנית כעסה עליי. אמרתי עד אמא שלי ואמרתי, וואו, איך עשיתי דבר כזה נורא. עליתי לכיתה א', כיתה א', הייתי נורא, הייתי כל כך נורא, שיש לי גם איזה זיכרון שאני חוזר ביום האחרון מהבית ספר, זה בסדר הסיפור?
בטח.
ואמי ואבי יושבים על הספה, אני הולך לשחק, חוזר הביתה, ערב, אמי ואבי יושבים על הספה, מסתכלים בתעודה, ואני מרגיש את העצב על פניה של אמי, ואני אומר לה, משפט שלא, אמא, אל תהיה עצובה, איציק קטן קיבל תעודה פחות טובה. אגב, איציק קטן, אם אתה שומע את השידור הזה, תיצור איתי קשר, אני מת לדעת מה קרה לבחור, בטח הוא עכשיו איזה, די מה, איזה...
הוא מיליארדר בסיליקון ואלי.
ברור, אין ספק.
אל תדאג.
אז מת למצוא אותו, בחיי, מאוד מעניין אותי. אז התגברתי והשתפרתי, וכבר בסוף היסודי, אז הגעתי לתיכון, גם היה פתחה קשה, הייתי טוב, הגעתי לטכניון, שוק, כולם חכמים, בונה, אין להזזל, בונה, הייתי בטוח שאני חכם, כן? איפה אני ואיפה אחרים? ואז למדתי קצת איך לומדים בטכניון, ויצאתי מצוין, וכל דבר שעשיתי, התחלתי קצת באחור, ולקח לי זמן.
אז מה זה, זה ההתמדה ב-M-Systems ובאופן אישי?
הרבה, הרבה, הרבה התמדה ולא להישבר. ולביש הזה משחק, משחק לונג טרם, זה משחק, זה מרתון.
אני חושב שזה מה שמייחד אותך מהרבה יזמים אחרים שאנחנו מכירים, שאתה חושב ואתה גם פועל כמו שיעדת מילדות, יש לך זמן, זאת אומרת, אתה חושב על הטווח הארוך, אתה לא רוצה את האקסיט המיידי, אתה לא מחפש ריוורד מיידי למה שאתה עושה. אני חושב שזה מאוד מאוד מיוחד, זאת אומרת, הרבה יזמים שיש להם תכונות נפלאות, אולי הם חכמים מאוד, אולי יש להם כושר ביצוע מעולה, הם מאוד זקוקים לאיזשהו חיזוק כמעט מיידי לדברים שהם עושים, ואתה נראה שאתה מכוות קצת שונה.
מכוות שונה זה תודה, זה הגדרה, בסדר? שמע, יוצא דופן, הוא כבר אמרנו. א', יש כאלה, כמוני, בטוח. זה, אפשר לחלק את אלה, אלה שחושבים קצר, עושים קצר, יש כאלה שנודו חכמים, לא צריכים את ה... אני צריך את הזמן ואת היכולת לשפר ולימוד. תראה, בהסתכלות על מודו, שזה הכישלון, כן? לפחות כישלון פיננסי, כי היום אני מסתכל אחורה, אני אומר, רגע, רגע, לא כזה כישלון. קודם כל, אף פנסיונר ישראלי לא איבד אגורה מכספו, בניגוד לכישלונות האלה שאתה קורא...
לא היה צריך תספורת שמישהו היה צריך
אין להסיד. אין תספורת, לא הייתה תספורת. כספי הפנסיה בישראל לא בוזבזו במרכאות על, על החברה הזו, וגם כל משקיע קיבל איזה value מסוים, ערך מסוים, צורה זו או אחרת, אבל יצאו המון המון רעיונות, וגוגל פנו את הפטנטים, והמשיכו את הפרויקט, ויש אלמנטים של הצלחה גם במודו,
מודו, למי שלא מכיר מהמאזין, זה הטלפון המודולרי.
נכון, הטלפון המודולרי קטן ביותר בעולם בכלל. במודו התחלתי, עשיתי שגיאות מטורפות. עד שהבנתי איך, למה, כמה, מה. הקונספט היה נכון, הדרך הייתה, היו הרבה שגיאות. לכאורה, אפשר לתלות את הכישלון בדברים שהם פחות תלויים בי. למשל, איזו חברה אחת, תפוח משהו, יצא עם טלפון אייפון כזה, כן? שסחף את כל השוק למוד של לא מודולרי, להפך, הכי לא מודולרי שאפשר, כן? ואז כל הטרנד הוא נגדך, ולך תסחה מול הזרם. עוד איזה בעיה קטנה, איזה בנק הזה, לימן ברדר, החליט להתמוטט לו פתאום, ופתאום נעלם הכסף בעולם, ואפשר לגייס, וגייסתי. אבל יש לגייס טוב, ויש לגייס רע, וגייסתי רע. ואני יכול להיכנס להסבר.
בדיוק, כן, מה זה לגייס רע?
בוא נשים את זה בשאת השאלה בסוגריים, נחזור אליה. ואז אז לא הצלחתי, אבל זה תירוצים. הדברים האלה, מי שהיה בא ואומר, נכשלתי כי זה וזה קרה, בוא נחנטריש, כן? זה קשקושים, זה תירוצים, זה נכשלתי כי לקחתי החלטות שגויות, כן? למשל, אין כסף. כשהקמתי את החברה, הייתי צריך להגיד, זה חברה שעולה המון כסף, צריך לגייס מגומים, שיש להם כיסים עמוקים, שיודעים לממן חברה שעושה טלפונים, לא סטארט-אפ. להקים חברה שעושה טלפונים, זה לא סטארט-אפ.
וזה נבע מכיוון שידעת שאתה צריך, שאתה הולך למשהו שכזה, אבל לא הבנת באותו רגע ממי צריך לגייס, או שלא הבנת עד כמה בעצם הכיסים צריכים להיות עמוקים בסוג כזה של... של עסק.
נבע כי באתי מ-M-Systems המצליחה והגדלה שגייסה מתי שהיא רצתה, שהייתה רווחית, שמכרה מיליארד דולר בשנה, שעשתה דיסק-און-קי בדעה 5 בשנייה, כן? יצרה ומכרה 5 בשנייה.
היה לי גם.
אוקיי, גם לי היה. לך לא היה?
היה לי... לא נעים להגיד, היה לי אוסף. יש לי אחד שנראה כמו לגו.
המון תודה, היית הספורטר הציוני שלנו. חלק גדול אני מקבל, בטוח היו שלנו, גם אם לא כתוב עליהם, לא כתוב עליהם M-Systems. אז באתי עם הביטחון העצמי הזה של, ברור שאני יכול לגייס כסף מתי שצריך, איך צריך. לא קלטתי את זה שזה שוק של ברבורים שחורים, שדברים קוראים לי שאתה מודע לזה שהם יקרו, וצריך להתכונן להפתעות המרות, ולא רק לדברים הטובים. הרבה שגיאות שלי, כן.
דיברת על גיוס רע.
גיוס רע. תראה, יש כסף טוב ויש כסף רע. עכשיו אני אגיד לך משפט קשה, אני סובייקטיבי, אני בא הנה ואני עכשיו לובש נעליים, אתה רואה את הנעליים שלי? זה נעליים של ויסי, כן? ויסי, אז יש לי פה אינטרס בלומר את הדבר הזה, ואני אומר, אמרתי את זה גם, למדתי את הלקח הזה במודו, הוא גם, אגב, לא המצאתי את הדבר הזה. יש כסף טוב ויש כסף רע. יש כסף אדיש. כסף אדיש זה מישהו שבא, נותן לך מיליון דולר, אתה לא רואה אותו, אתה לא שומע ממנו, כשאתה סוגר, אתה מושלח לו איזה נוט קצר, סגרנו, לא הצליח, סליחה. כשאתה מצליח, אתה נותן לו את חלקו ב... א', אין כאלה. זה כמעט לא קורה. אז יש כסף טוב או רע. מה זה רע? כסף רע זה כסף שאין לו המשכיות, שהוא לא יודע, הוא לא, אותו משקיע לא יודע להשקיע את השקעות ההמשך. ויש לו תנאים, וכל חוז, כל משקיע יש לו תנאים. אין משקיע שנותן כסף, והוא לא מרזיק זכות וטו כאן, והגדרה שם, והצבעה פה, וגם יש לו דעה, כן? ואם אתה מביא מישהו שלא מבין, אז הוא יגרור אותך למקומות לא טובים. וכל כסף שאתה לוקח, זה כסף שאתה לא לוקח ממישהו שכן יכול להיות אחד שמבין, ויודע, ויכול לתמוך, ויכול לעזור, ויודע להשקיע את ההשקעה הבאה, כשיש צורך בזה, כן? לא כשהכל נפלא ויפה, כי מתי צריך גייס כסף? כשאין כסף, כן?
כן.
אתה צריך את המשקיע שמבין את המצב, מבין את החיים, מבין את הקשיים, מבין את הבעיות, והוא איתך. הוא איתך, הוא בא להיות איתך. הוא לא בא להיות שותף להצלחה, הוא בא להיות שותף שלך. וזה אומר שהוא יכול לעזור לך ליצור הצלחה, וכן הוא יהיה גם שותף להצלחה הזאת. זה כסף טוב.
אני רוצה להחזיר אותנו לתחילת הדיון. הרבה פעמים אני שומע את הטענה שמה שהתניע את כל התעשייה בארץ זה היוזמה הממשלתית מ-1993, קרן יוזמה, שהייתה מעין הקרן הון סיכון הראשונה, פחות או יותר. רציתי לשמוע מה אתה חושב על זה.
וואלה, תשמע, אני, אתה פעם שנה שמישהו מראיין אותי שאומר לי את התשובה האמיתית לשאלה של איך קמה הייטק הישראלי, כי יש איזה ספר נחמד נורא, הספר הזה עשה שירות מאמן המדינה,
סטארט-אפ
ניישן, בדיוק כך. יש רק בהקטנה,
הוא לא נכון.
כן, הוא פשוט לא נכון. כתבו אותו שני חבר'ה נכבדים נורא, אני מכיר את שניהם, שניהם אנשים מהממים, אבל הם חיו בניו יורק כשהם כתבו אותו, והם הסתכלו וחיפשו איזה משהו שהוא מעניין, ואגב, הדוגמה הראשונה היא כבר שגויה, זה בטר פלייס, הדוגמה השנייה זה קונברס, כן? ואגב, מי שבאמת קורא את הספר, לוקח בציינות, בעיה מאוד קשה. התזה גם, זה שמה עשה את ההייטק הישראלי?
ישראלי חוצפה.
ישראלי חוצפה ו-8200. ואז אתה הולך, ויש שתי דברים שפוסלים את התיאוריה הזאת בככה, כן? אתה הולך למדינה כמו דרום קוריאה. Guess what? דרום קוריאה, מדינה בבידוד, כן? יש לה גבול רק עם אויב.
צפון
קוריאה. אויב, חרש לא אויב. בונה, יש להם שמה, וזה מלחמה, כן? זה איום, זה מלחמה. בדרום קוריאה יש להם חיל מודיעין, ובחיל מודיעין, guess מה יש להם? נחש מה יש להם?
יחידה דומה מאוד ל-8200
של הגרסה הדרום קוריאנית.
קוראים לזה צ'וצ'ינצ'ונג, אבל זה בתרגום לעברית, זה 8200.
משהו עם קימצ'י בסוף.
כן, וקימצ'י, ואוכלים קימצ'י בצהריים. והם מפתחים מערכות, יש להם סייבר ואנטי סייבר והתקפה, ומה שאתה רוצה שם, הכל קיים. והם משרתים 3 שנים כמו בצהל, ודבר אחד שאין שם, יזמות, אין יזמות. יש שם חברות גדולות, ענק, מדהימות, אגב, קמו והתפתחו הרבה על העתקה, לא על העתקה ויעילות מטורפת, כן? קוראים מדהימים, אבל לא יזמות. לא יזמות.
אז מה כן התשובה?
רגע, יש עוד איזה משהו שסותר את התיאוריה הזאת.
אוקיי.
אתה הולך לסיליקון ואלי, ואתה מסתכל שם על הסיליקון ואלי והחברות, ואתה רואה שם בפייסבוק יש בחור מרק צוקרברג, וגוגל יש שם את זה, שני חבר'ה יהודים גם, ולארי אליסון, גם יהודי, ומי עוד? סנדיס, אלי הררי, לא נראה לי נוצרי, ועוד כאן הבחנה. כל החבר'ה האלה לא שרתו בצהל, לא עשו 8200.
השתמטו.
השתמטו, מניאקים. הקימו חברות ענק, רק לא בישראל. קיצור, יש פה משהו, יש פה, כי זה באמת מדינה מדהימה, מדינה מדהימה. ואני אומר את זה גם כמי שאוהב את המדינה, וגם כמי שרואה, יצא לו לראות את הכל. אני גורים אותי בכל מקום שאני מגיע עושה בעולם. אתה חייב לראות את ההקטון הזה, את האינקובטור הזה, את ה... לא יודע מה. ואף אחד, אין אף מדינה קרובה למה שיש פה בישראל, בהתלהבות, ביוזמה, ב- 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 בעיניים הנוצצות האלה.
בפשן הזה.
הפשן הטורף הזה של יזמות, נכון. אז ככה, זה תכונה של יהודים. זה לא תכונה של ישראלים. ולמה זה תכונה של יהודים? יש לי גם הסבר לזה. זה תכונה של יהודים שנובעת פשוט מעקרון הברירה הטבעית. יהודים היו בגולה. עכשיו, חוו חיים קשים. תזכור שבסוף, הרי כל אחד יולד, ילד, הרבה ילדים, אבל מי נשאר בחיים? לא נשארו, הרבה לא נשארו בחיים. מי נשאר בחיים? היזמים. אלה שמצאו איזה דרך כן להרוויח איזה משהו ממשהו, לקנות פה, למכור שם. הרי הם לא יכלו להיות בעלי קרקע. הם לא יכלו להיות בעלי מקצועות בממשלה, כן? בפקידות. הפקידות עשתה כסף, חיה, נשמה. החקלאים עשו כסף. מה עשו היהודים? איכשהו מצאו...
הלוואה בריבית וכל מיני דברים
מצאו
כאלה.
מצאו טריקים. מי זה? מה זה מצאו טריקים? יזמים. כן? שרידות. זה אנחנו. זה אנחנו. תראה, זה אפילו בא לידי ביטוי בצורה הכי ברורה במה שקרה במאה האחרונה. הסבא שלי היה יזם. סיפרתי עליו קודם. עכשיו, בתור יזם, הוא היה בפולין כשהיטלר פלש. הוא הסתכל על זה שהיטלר פלש, אמר, בוא נה, בן זונה הזה הולך להרוג אותנו. אני נשאר פה. לקחת את אשתו, לקח את הילד שלו, אבא שלי, איזה מזל שלוקח אותו. נסע לרוסיה, ברח לרוסיה, כן? מה קרה ללא יזמים?
נשארו,
אמרו, וואלה, יהיה בסדר, נו, עברנו את פרו, נעבור גם את היטלר, לא עברו את היטלר, כן?
כן.
והוכחדו. היזמים נשארו בחיים. אני אסיים פה בסיפור אחד היזמות, כן? אתה יודע המקום הכי מטורף? אוסטרליה. אוסטרליה, כמה יהודים... הם מתוך תושבי אוסטרליה, אתם יודעים?
בטח זה רק אחוז או שתיים, זה הייתה מושבת עונשין כזה.
משהו כזה. עכשיו, תחשבו, בזמנו, מי נסע לאוסטרליה?
פושעים.
לא, לא, בין היהודים שבחו. מי נסע לאוסטרליה? אחים טורפים, כן? למה, הייתה יכול להיות בונה ארץ ישראל, איכשהו היית אומר, בונה ארצות הברית.
האמת שלי, ישראל הלכו הכי מטורפים, let's face it.
אבל הכי מטורפים, היה יותר מטורפים, אמרו, בונה, יהיה פה איזה ביבי, סליחה, התבובלתי, אמרו...
לי, זה למחוק אחר כך.
נכון, למחוק, כן. לא, לא, הוא בסדר, זה בסדר, אנחנו סתם יכולים להגיד בוז'י, בסדר, בשביל לצורך הפוליטיקה לקורקט, ואז... אז מה הם עשו? נסו לאוסטרליה, שמה זה אוסטרליה? זה כמו לנסוע למאדים, אתה נוסע למאדים עכשיו? יש לך שמה? נרשמת?
לא, לא.
למה לא נרשמת?
רחוק לי.
יש לו פודקאסט לעשות.
בדיוק, יש לי הרבה דברים על הראש.
יש לו תירוצים.
אבל זה מה, אתה אומר בעצם שההייטק הישראלי שורשיו באיזה מין אבולוציה, ברירה טבעית כזו של היהודים כעם קשה.
נכון. רגע, עכשיו, הדבר הכי מטורף באוסטרליה, עכשיו זה אמרו לי, לא בדקתי, אני מודה, חושב שזה לא 100% מדויק, אני... מתוך העשרה, אמרו לי, מתוך העשרה אנשים הכי ישרים באוסטרליה, 5 יהודים. אוקיי?
מעניין. דרך אגב, נתון מעניין, שלא יודע אם סותר, אבל מעניין לשמוע אותו בהקשר הזה, כשאני הייתי בסיליקון ואלי לפני כמה חודשים, רוב היזמים שפגשתי היו הודים. הם שולטים בעמק בלי עוררין. אנחנו הישראלים והיהודים. פסיק קטן שם, לעומת ההודים, שהם פשוט מאפיה ענקית.
שם יכול להיות שהברירה הטבעית, גם במקרה של הודים וגם במקרה של הסיליקס, של הסינים בסיליקון ואלי, זה בעצם העובדה שיש לך מיליארד כאלה, ואלה שמגיעים לתפקידים בסיליקון ואלי, אלא הם לא הדובדבן שבקצה, זה השפיץ של הדובדבן של הדובדבן של הדובדבן.
חוק המספרים הגדולים.
חוק המספרים הגדולים פה אולי משחק תפקיד.
אני מסכים.
אם כי יש יותר סינים מהודים, וההודים עדיין שולטים ללא עוררין שם.
אגב, אני חייב להגיד דבר אחד בשביל לשים אותנו חזרה לקרקע, כי אחרי שתפחנו לעצמנו על הכתף, איזה גאונים אנחנו מצוינים, יזמים, איזה נפלא, וואלה, אנחנו יותר יזמים, זה לא אומר שאנחנו יותר חכמים, כן? לא להתבלבל, חבר'ה, לא להתבלבל, כן?
כן.
אנחנו טועים כמו כולם כשאנחנו טועים. אבל מה שאבי שאל, אני מחזיר לשאלה של אבי, קרן יוזמה, בשנת 93, זה משהו שנתקלת בו?
זה דוגמה מדהימה לאיך ממשלה חכמה, עושה צעד שיוצר תעשייה, משנה פני האומה, אגב, ב-15 שנה אחרי, כן? אבל יוצר תעשייה, יוצר מקורות פרנסה לאנשים, ובהחלט ממשלה טובה יכולה להשפיע ולעשות טוב. זו הדוגמה הכי טובה שאני מכיר על משהו שעשה למדינה כלשהי משהו, בכזה ווליום רציני.
Start me up. פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב.
ואם אני רץ 7 שנים קדימה לשנת 2000, הבועה מתקרבת אלינו, אתה נמצא אז בחזית ההייטק הישראלי, אתה מזהה מה קורה שם?
אף אחד לא זיהה, תשמע. מזהה כן ולא. אז התשובה שלי ספציפית, הייתי אז ב-M Systems, אנחנו בשנת 2000 מכרנו 90 מיליון דולר, והמספר וואו. מכרנו 99-30, זאת אומרת, שילשנו את המחירות מ-99 ל-2000, אבל אני זוכר שב-2001, לפני שהתפוצצה הבועה, אני ערב אחד בא, מסתכל על, על הנתונים, ואני לא מרגיש טוב איתם, אני כבר תקופה לא מרגיש טוב איתם, ואני בוחן יותר לעומק, והייתה לי מחלקת IT שנתנה לי פריסה מדהימה של הנתונים.
נתוני המחירות?
נתוני מחירות, נתוני, יותר מזה, נתוני הזמנות, שזה לא מחירות עדיין, כן? ופורקסטים. ואני רואה, לא שהמחירות קטנות, אבל הפורקסטים זזים, ויש פתאום גידול של לקוחות שלא משלמים, ומשהו באוויר. ועשיתי אז דבר שאמת יצא, אתה עזר מאוד לחברה לעבור את המשבר עקרונית טוב. באתי לישיבת הנהלה, זה סיפור שאני אספר בספר שלי מיד לתות. אני יש לי תיאוריה, שכשאני בא לישיבות הנהלה, אם אנחנו 7 אנשים, 5 הם בעד A, אני ועוד מישהו בעד B, אני מחליט A, כן? הייתה ישיבת, לא 7 אנשים, 12 אנשים, 11 בעד A, אני בעד B. אני אומר, חבר'ה, כל השוק הזה של אינטרנט אפליינסיס, זה כך קראו לזה, אגב, זה IoT של היום, כן? יש לנו לקוחות של צג בטלוויזיה, וצג במעלית, ולא יודע, וטלף ורדיו אינטרנטי, אומר, וואה, לא מאמין בזה. לא מתחבר לזה, לא נראה לי שזה הולך לקרות באמת, נראה לי שזה יקר מדי, זה רחוק מדי. וישבנו ישיבה של ארוכה, שלא הצלחתי בה לשכנע את האנשים שלי, כי כולם היו במיינדד של, אנחנו אלופי העולם בסטורג' לאינטרנט אפליינסיס. ואמרתי להם, חבר'ה, אני שומע אתכם, אבל אנחנו עוברים למובייל. אנחנו לוקחים את החברה, מעבירים את כל הפיתוח שקיים, חוץ מהדיסק-און-קי זה היה במקביל, אבל כל הפיתוח שהיה מופנה לאינטרנט אפליינסיס, מעבירים אותו למובייל, כי אף מובייל, הטלפונים הולכים להיות עם הרבה פלאש. זה הולך להיות הדיווייס, ועשינו את זה, וזה, אגב, זה מקרה אחד ויחיד שאני זוכר, שהייתי במיעוט כזה קטן, ולקחתי החלטה מהסוג הזה, וכמנהל.
על סמך תחושות שהן בעיקרון תחושות בטן, אתה אומר.
על סמך תחושות בטן, שבעצם זה הרבה הרבה נתונים, שאתה מסתכל עליהם ובוחן אותם, וחי אותם ונושם אותם, ומדבר עם לקוחות, ומדבר עם אנשי מחירות, מדבר עם המשווקים, מדבר עם האנשים בתעשייה, קורא טרנדים, רואה מה אמור לפני חודש, מה אומרים עכשיו, מה... זה בסוף, מה זה תחושת בטן? זה צבירה, זה של הרבה נתונים, עברנו למובייל. קרה משבר, הייתה נפילה נוראה של 2001, וכן הוא בדבר הזה גם, כי היינו באינטרנט אפליינסס שנעלמו, אבל היינו ערוכים כבר, גם עם הדיסק און קי, שהבאנו אותו לשוק ב-2000, שאתה עשה את הגידול שלו, וגם עם המובייל דיסק און צ'יפ, שזה פתרון שהבאנו לטלפונים הסלולריים, שעשה... הצלחה מאוד מאוד גדולה, היא פחות ידועה, כי אתה לא קונה, אתה קונה דיסק און קי, אתה לא קונה טלפון.
זה מוצר שהקונסיומר קורא.
נכון, הוא בפנים. אגב, שעשה באמת מהפכה בטלפונים האלה, שעד היום היא קיימת, ואני מאוד גאה בה. גאה בה אפילו יותר בלב שלי. יותר גאה בה מאשר לדיסק און קי, כי היום אתה קונה טלפון, אתה באופן טבעי יודע שיש לך בפנים, יש לך פלאש ממורי בפנים, תפקד כדיסק, אתה לא צריך לשים... פלאש מסוג מסוים לקוד, פלאש מסוג אחר לדאטה. חבר'ה, זה היה העולם שהיה לפני שעשינו את זה, והראינו שאפשר, כשחשבו כולם שאי אפשר, זה גם הדבר הגדול שאתה עושה משהו שאי אפשר. אפשר. זה הדבר הגדול. ותראו, יש לי גם מצד נגטיבי כלשהו, שאני גם גאה בו. כשעשינו את זה, מלכת הנורפלאש, זה נקרא פלאש לקוד, הייתה אינטל, עם מחירות של בערך 2 מיליארד דולר. הבאנו את זה לכלום, כן? גם לקחנו להם את ה...
גנפת להם
בשוק. אבל תחשוב שכזה, לקחתי מאינטל 2 מיליארד דולר וחילקתי לתושבי העולם. 2 מיליארד דולר לשנה. מדהים. זה לא מעשה טוב?
אז מה ההתפוצצות הזו של הבועה, מה עשתה ל-M Systems, אני מבין, אבל מה עשתה לתעשייה? היא ביגרה אותה בצורה מסוימת?
אני חושב שהחברות הפחות טובות נעלמו. החברות הפחות ממוזלות גם, כי חלק לא גייסו בזמן וחלק... אבל כמובן שכל משבר יוצר תהליך של התבגרות, יוצר תהליך של התפקחות, יוצר תהליך של יותר זהירות איפה שצריך, כן?
אני חושב ש... היא הביאה אותנו למצב הרבה יותר בריא היום, שרואים יזמים שכבר בתחילת הדרך חושבים על מודל עסקי.
נכון.
מה שבשנת 2000, כל שני חבר'ה שהקימו אתר אינטרנט, נכון, הלכו נכון. לגייס 30 ו-40 מיליון דולר.
אייבול, קראו לזה אייבול. מה שהם מדדו זה אייבול, כן?
בדיוק. כמה אנשים וואלה, צופים באתר
כמה שלך. כמה כסף זה מביא, זו השאלה כמובן.
אנחנו לפני התוכנית ביקשנו מהמאזינים בפייסבוק לתת לנו ככה שאלות מעניינות לשאול אותך. ואחת מהשאלות המעניינות הציע לנו רועי שיקלר, שאומר דבר כזה מעניין, וזה מתקשר תכף למה שנדבר עליו במודו. כותב לנו רועי, השמועות אומרות שאחת הטרגדיות שיכולות לקרות למדען צעיר היא זכייה בפרס נובל. לאחר עשייה בפרס הזה, אין כבר לאיפה לעלות. כל פרס אחר הוא זניח, וכל תגלית חדשה שהמדען יגלה לא תעורר הדים כמו התגלית בתחילת הקריירה. האם אתה מרגיש, דוב, שההמצאה של הדיסק און קי היא מעין תקרית מקבילה שכזו? ביחס לערך שהבאת לעולם והמוצר ששינה את העולם לחלוטין, קשה מאוד היה אחר כך להתעלות עליו במודו?
שמע, א', שאלה המקורית, רועי, כן, רועי, כל הכבוד, אבל לא בטוח שזה שאלה או סטייטמנט.
הוא שואל אותך אם אתה מרגיש שבאמת היה לך מסע כבד על הכתפיים כשהקמת את מודו.
לא, 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 מה פתאום? שמע, הדיסקון קי, אגב, מוצר נחמד, ייעלם מהעולם, מתחיל להיעלם מהעולם, זה בסדר, זה טבעו של כל מוצר טכנולוגי, הוא בא ונעלם. אף פעם לא הסתכלתי על זה כאל איזה מקבילה לפרס נובל, למרות שאגב קיבלתי איזה פרס מקביל לנובל, פרס שנקרא אדוארד ריין, שזה כאילו המקביל הנובלי לטכנולוגיה, שלפעמים תמיד יתי אני ישראלי יחידי שקיבל אגב.
קיבלת גם פרס מאוניברסיטת מוסקבה, אני חושב.
דוקטור של כבוד.
דוקטור של כבוד.
פה קיבלתי מהטכניון, זה הרבה 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 יותר נחשב, זה שלנו, זה מרגש, זה שלנו. זה הטכניון שאני כל כך אוהב, כן? אבל תשמע, א', אני לא מתייחס לפרסים, ולא לתוארים ולא כלום. יש לי מטרה, אני יהודי בעולם, להפוך את העולם הזה כמה שאני יכול, לטיפ-טיפה יותר טוב. לטיפ-טיפה יותר מתקדם.
לא הרגשת שהיה לך לחץ כשהקמת את מודו, ששום דבר פחות ממיליארד דולר מחירות לשנה לא יספק את התחושות האלה של הצלחה?
אני חושב שבאתי למודו מתוך, וטעות, כן, באתי מתוך איזה מין משהו בפסיכולוגיה של, זה המשך חיים סיסטמס, כן, אני ממשיך הלאה, לצערי לא נתנו לי לקחת הרבה מהעובדים, אבל לקחתי חלק מהעובדים שמאוד אהבתי ומאוד אוהב, ואני מקשר איתם עד היום, וכן, ראיתי בזה, זה המשך, זה טעות. זה היה צריך לחתוך, להגיד, יאללה, מתחיל מחדש. תראה, הטעות הכי קשה, זה באמת שלא ישבתי ואמרתי, וואלה, חודשיים חופש. גמרתי את ה... הבטחתי חצי שנה לסנדיסק בשביל לעזור לעשות את האינטגרציה של החברות. נשארתי בחצי שנה, קיבלתי משכורת מצחיקה כזאת, בסדר, לא... אגב, לא קיבלתי שום בונוס על המרג'ר, אבל זה גם בסדר, היה לי... אז עשית עבודה ועשית בכל הנמנות והנשמה שיכולתי לעשות, כולל לנסוע כמו מטורף ללקוחות ולשותפים ולעזור לעשות את האינטגרציה בסנדיסק עם הם סיסטמס. גמרתי את הטסק הזה, 12 בצהריים, ישבתי עצמי חצי יום לא לבוא לעבודה, 12 בצהריים, אספתי את העובדים, הרמנו איזה כוסית, אמרתי חבר'ה שיהיה בהצלחה על כולם, עברתי פחות או יותר מעבר לכביש, לאיפה שהקמנו את מודו, והתחיל המודו, כן?
לא הייתה לך אף תקופה של ניתוק כזה, ופסק זמן שמרחיק אותך קצת.
נכון, היה צריך איזה פסק זמן, היה צריך, ואז גם כשהתחלנו, היה צריך להתחיל בלשבת קבוצה קטנה, ולחשוב על מה המשמעויות, כמה כסף נדרש, ומי זה המשקיעים הנכונים, ואיך עושים את זה הכי נכון וטוב. אנחנו התחלנו, עברתי ממרתון אחד למרתון השני.
אתה יודע, אני באופן אישי לא כל כך התחברתי לרעיון של מודו, אני מצטער, אבל אני מגלה את האמת. אבל כן התחברתי למשהו אחר ששמעתי שאתה מעורב בו, שזה היה מקלדת, שאתה יכול לראות מה אתה מקליד. נכון, היה דבר כזה?
אוי, בונה, אתה נוגע לי בפצע כואב.
אני מתנצל.
תראה, לא, זה בסדר גמור. תראה, מה שקרה זה שמודו הייתה סך הכל, כל מודו הייתה 4 שנים. זאת אומרת, זה לא חברה שהייתה הרבה שנים, הרבה מאוד עבר עליה בשנים האלה. אגב, כשסגרנו אותה, התחלתי להגיד זה קודם, שדיברתי על האיטיות שלי, אני מאמין עד היום שאם היינו עושים את הגיוס האחרון שהיינו צריכים לעשות במודו, שלא עשינו אותו, והיינו ממשיכים להתקיים, היינו מגיעים להצלחה, אגב, לא הצלחה במות של הטלפון המודולרי, ש... אבל היינו עושים הצלחה בזה שהיינו כמו חממה לאפליקציות מובייל, ו... ולעבוד עם יצרן סיני שעשה טלפונים אנדרואידים מדהימים, כן? עם אדונס מאוד חכמים מסביב. זאת אומרת, היה איזה קונספט ש... שלקח זמן לגבש, ושותפים, וקטעו לי את זה, אבל שנה לפני שקטעו את מודו, נקטעה מודו, פיתרנו כ-100 עובדים. תהליך מאוד עצוב, מאוד כואב. חודש אחרי שפיתרנו את העובדים, ביקשתי מהמזכירה שלי להתקשר לכולם ולראות מה שלומה, מה מצבה, מצאו עבודה, לא מצאו עבודה. היו זה 12 שלא מצאו עבודה, ביקשנו שיבואו וניפגש איתם. פגשתי אותם, ו... התברר ששתיים נסעו לטיול, רק חזרו. לא חיפשו, אבל לא מצאו. והיה בחור אחד שאמר לי, שהיה פרוגרם מנג'ר לפני, והוא אמר, לא מצאתי. הוא בחור מקסים, שאני מאוד מחבב ומעריך עד היום. ואמרתי לו, שמע, יש לי איזה רעיון. אני כותב, אני לא כותב כתיבה עברית. אגב, 80% מהאנשים בעולם לא כותבים כתיבה עברית, כן? זה העיתונאים 100% כותבים כתיבה עברית, אבל העיתונאים לא מייצגים אף אחד.
האנשים הרגילים לא...
נכון. ויש לי טעון הזה, ומה לתך, אין לך מה לעשות, אז בוא תשב, אני אממן את זה מכספי, זה היה כספי, לא, ברור שאף דולר ממודו לא עבר לזה, ותיקח את הכנתיב, תתחיל לעבוד, בוא נראה, נעשה את זה פרוטוטייפ, נראה מה יצא, שבאמת קצת החשיבה הייתה, הייתי את במודו, בראש של מודו, אבל יאללה, בוא ננסה, וגם ניתן לבחור משהו שיעשה, ו... ואז מודו הסגירה, והבחור עשה התקדמות יפה, אמרנו, היה משיכים מעלה. ובאמת יצא מוצר. המוצר היה כזה שאתה מקליד על הקיבורד, יש בקיבורד צג, שבעצם יכול להציג, נכון, ארוך, יכול להציג שורה או שלוש שורות, ואתה יכול גם באיזה פקודה, בקונטרול L או משהו, להחליף את זה כך שהוא יציג לך כל מיני דברים מעניינים, כמו מזג אוויר, כמה אימייל קיבלת, פייסבוק, הודעה אחרונה.
מין שורת נוטיפיקציה
כן, כזו. כן, כן, חכמה כזאת, שאין אותה בצג, לא תופס לך את הצג, כי הצג תמיד זה בעיה. תמיד יש לך שם שורת נוטיפיקציה, תמיד יוצרת לך איזה מין. והכוונה הייתה גם כזה, שאתה יכול בעוד איזה קליק כזה, לקבל למשל, ליצור את זה שזה טאץ', ואתה יכול לשים שם כל מיני מקשים מעניינים.
איך קראו למוצר?
החברה נקראה Qview, Qview, והמוצר נקרא SmartKey. והקיצר, יצא מוצר, והבאתי אותו לשוק הישראלי, זה טעות קשה מאוד, ואז התנפלו עלינו כל העיתונאים הישראלים החכמים, ואמרו, איזה מין מוצר דפוק, מי צריך את זה בכלל?
אני הייתי משתמש בזה.
אז תשמעת על הסיפור המטורף עוד מעט, למה זה מטורף? כי הוא באמת סיפור שאני אספר אותו בצער, וזה כישלון אמיתי, כי כאן נכשלתי אני, תראה, הייתי אחרי החרדה של מודו, אחרי הכישלון הזה של מודו, וכל כך פחדתי להיכשל, כשהיה ניצנים של כישלון, כבר עצרתי את זה, כן? אבל הסיפור המטורף, זה קיבל ביקורת נוראה, ובצער וביגון סגרנו את הפעילות הזאת. קרא לזה, אחד העיתונאים קרא לזה קיבורד עם גלגלים, יענו, הזקן הזה, דוב מורן, מפתח קיבורד לאנשים שלא צריכים קיבורד, כי מה, כולם כותבים כתיבה עברית, זה קיבורד עם גלגלים, כן? וואלה. מה קרה? לפני שסגרנו, שלחנו את זה קצת לשווקים, שלחנו לבלגיה, לדרום אפריקה, עברו חודשיים, הם קיבלו, לוקח זמן שהם קיבלו, אנחנו מקבלים הזמנות, 10,000 יחידות.
אחרי שכבר חברה...
אבל כבר אין חברה, אין חברה, סגרנו. אתה יודע מה הדבר הכי נורא? עכשיו, אתה, אין לך בעיה של דיסלקציה, נכון?
לא.
ובכל אופן, אתה היית מחכה לדבר. מתברר שזה מאוד מאוד עוזר לאנשים עם דיסלקציה. למה זה? כי באנשים עם דיסלקציה, אחת הבעיות זה המעבר הזה של עין קיבורד. כן. והם צריכים את המעבר, כי הם לא יודעים להקליד. חלק גדול מהם לא יודע להקליד קלידה עיוורת. והעובדה שאתה נותן להם את זה באותו אזור, באותו מרחב, לא צריכים להזיז את העין, לא צריכים... נאפשרת להם את ה...
ממש עוזר להם...
ותשמע, עד היום, אני לפני כחודש קיבלתי עדיין אימייל מאיזה אימא של ילד שאומרת, תשמע, התקלקל הקיבורד, ואני מוכנה שלהם כל מחיר, תגיד לי איפה, או מי יכול לתקן לי את זה? אין לי, כן?
לא שווה להקים מחדש.
תראה, אפל יצאו עם כזה קיבורד עם צג, זכו
לביקורת
מדהימה, איך לא חשבו על זה קודם, כן?
מדהים.
אותו עיתונאי שכתב קיבורד עם גלגלים, כתב על הקיבורד, לא יודע אם זה אותו אחד, אבל איך לא חשבו על זה קודם, כן?
מדהים.
אז יש לקח, הלקח זה, אל תעשה לונץ' של מוצר קונסיומר בישראל, לא כדאי, זה לא נכון.
לא לתת לעיתונאים לבקר לך את המוצר.
תראה, רובם הגדול הוא מצוין ונחמד, ואני חסין טובים איתם, אבל פה ושם יש להם איזה התפלקויות, יש לחלק התפלקויות כאלה של להראות כמה הם חכמים. אתה יודע, אני רוצה להמשיך את הדבר שדיברנו עליו קודם, על הקטע של איך תוכנית יוזמה, ואיך היא עשתה נפלא למדינה. יש לה גם אימפקט מסוים, שלילי קטן, כן? שגורר, נגרר, עד עצם היום הזה. יש תופעה די מעניינת. כשאתה מסתכל על ויסי האמריקאים, הטובים, הידועים, החזקים, כמעט כולם, לא כולם, לא כולם, זאת אומרת שאלה שלא כאלה, מהיוצא דופן, שמדברים עליהם, הנה, ההוא, כזה. אבל כמעט כולם זה כאלה שבאו אמריקה טכנולוגי, הקימו חברות, ומחרו את החברות בהצלחה, זו כזו או אחרת, ואז הלכו להקים VC או לנהל VC.
נכון.
כשאתה מסוגל להבין למה. אתה בשביל לדבר עם יזמים, לפחות
להיות יזם בעצמך.
אתה צריך להבין את הפן, אתה צריך להבין את הקשיים, את הבעיות, את הרצונות, את מה מניע אותם. יש כל כך הרבה בעיות ב-early stage, בשלבים הראשונים האלה, שהן שונות, בעיות שונות מאשר הבעיות שישנה בשלבים ההמשכיים או בלייצה או בחברות ציבוריות. ואני מאמין שתפקיד של VC טוב באמת, זה לעזור לחברות, לעזור בצורה משמעותית לחברות שהוא מטפל בהם.
וזה מה שאתם עושים בגרוב ונצ'רס
היום. זה מה שעושים בגרוב ונצ'רס, נכון.
VC מאוד מעורבת, מאוד בעניינים.
נכון, מאוד מעורב, Deep Technology, Early Stage. ומה שקרה זה שבגלל התהליך של הקמה שכל אותם קרנות הסיכון, שבעצם קמו כמוסדות פיננסיים מצוינים, כי זה היה פיננסי, זה היה לא נפלא. יש רשת ביטחון, אתה לא יכול, אתה מוגבל בהפסד, אתה לא מוגבל ברווח. אם אתה איש פיננסי, אתה ישר אומר, קליק, מצא חן בעיניי, תן לי להיות מעורב בזה. הרבה מאוד, וחלק גדול נגרר עד עצם היום הזה, ובעצם הנורמה בישראל, או כמעט, זה כמעט כולם, כל המנהלי קרנות, בעצם לא באים מהרקע הזה שתיארתי, של טכנולוג, שהקים חברה, מחר, ו...
הם באים מרקע פיננסי.
הם באים מרקע פיננסי, ואז הלב ש... אגב, זה אנשים מצוינים, כולם, הם באמת אנשים מצוינים.
כן.
גם התעשייה הזו עברה תהליך שיפור בשנים האחרונות, הפחות חזקים נעלמו, היותר חזקים עברו קדימה. אבל הראש של החברה האלה הוא יותר ב-late stage, איפה שאתה לא צריך באמת לתמוך ביזם, או היזם יכול לתמוך בך, כן? איפה שצריך להבין טוב מאוד במרג'ינים, ואיך ייראה ניתוחי רגישות של מה קורה בגידול, בקיתון, ודברים שהם חשובים כמובן, ואז בעצם מה שקרה, שיש איזה מין חור מסוים של חוסר תמיכה מספק, כן? בחברות צעירות עם טכנולוגיה מעמיקה, אתה רואה את האימפקט של זה בזה כך שבעצם התעשייה מתחילה לצערי לקטון. כי הרבה שנים, אגב, האימפקט הוא מה שנעשה עכשיו, ישפיע על עוד 10 שנים מהיום. מה שקורה היום זה מה שקרה ב10 שנים קודם, וזה לא קרה מספיק. ולכן יש איזה גאפ מסוים, ותראה, חברות כמו מובילאי או צ'קפוינט קמו לפני הרבה שנים. יש היום, יש שם חברות שהן בתהליכי גידול, אבל זה לא דיפ טכנולוגי.
ויש היום שוב מקום להתערבות ממשלתית, או שאתה חושב שדי, זה מיצה את עצמו?
תראה, אני אגיד לך דבר עצוב, יש מקום לאי התערבות ממשלתית. אני אסביר. אתה יודע, אני עכשיו עושה, בגייס כסף לקרן, אנחנו סך הכל עושים טוב, גייסנו כבר את מרבית הקרן, אבל איפה אני לגייס כסף? בחוץ לארץ. ואני מגיע לפגישה אצל, זה סיפור אמיתי, מגיע לפגישה בקרן הפנסיה של עובדי הרכבת של מדינת פנסילבניה.
אוקיי.
ואז אני מסביר, גומר את ההסבר, יושב מולי בחור צעיר, אני חושב שהגיל שלו זה 32, לא יותר מזה. ואז הוא מסתכל עליי בעיניים ואומר לי, תגיד, הקרנות פנסיה במדינה שלך משקיעות אצלך? ואני אומר לו, לא. הוא אומר לי, אוקיי, זה בערך, זה נגמר, פחות או יותר נגמר כאן הדבר הזה. זה מטורף שאנחנו בקרנות הפנסיה, שמקימות פה, בונות פה הייטק, לא מסוגלות לגייס כסף במדינה הזו. עכשיו תגיד, למה לא מסוגלות? מה יש לקרנות נגדך? אין להם כלום. חלק גדול מהם רוצה להשקיע.
אבל הם לא יכולים.
הוא לא יכול להשקיע, כי המפקחת על הביטוחים, הגדירה להם שהמקסימום דמי ניהול שהם יכולים לשלם זה 0.35%, ואז מאוד מאוד, ואין, אי אפשר ב-0.35% אי אפשר נהל קרנון סיכון. אנחנו לא כאלה שהם מקבלים כסף, יושבים שתי אנשים, חלקים איזה מיליארד שקל בין איזה 20 מניות, קונים מוכרים.
זו אופרציה שלמה.
זו אופרציה, אתה צריך פה, זו אופרציה, אנחנו ארבעה שותפים, עובדים, צריך לעזור לחברות, כל השקעה זה חוזים, וזה הבנה, ואנליסטים, וניתוח שוק, ונסיעות. זו אופרציה שעולה. אגב, היא עולה במות כזה שאין מקום אפילו בקרן שלי למשכורות גבוהות. השותפים שלי, אני אעזוב, אני עושה את זה בשלפן. אבל השותפים שלי לא עושים פה כסף, כן? כל אחד מהם, דמי הניהול, הם פחות ממשכורות בחברה גבוהה, חברה טובה. כן. וכולם יכולו לעבוד באיזה חברת ענק כלשהי. והיא לא מבינה את זה.
אז אם היית צריך לתת עצה אחת לממשלה, מה היית מבקש ממנו?
לקרנות הפנסיה, לא הרבה. שתי פרומיל.
תסיתו ל...
שתי פרומיל, אתם צריכים להשקיע או אקסלרטורים, קרנות הון סיכון. מבחינתי אפילו, תקימו פנימית קרנות הון סיכון, ותשקיעו דרכם. אבל אין דבר כזה שהקרנות פנסיה, שחלק עצום מכספה מגיע מההייטק, לא ישקיעו אגורה בהייטק. זה אבסורד מטורף.
מעניין מאוד מה שאתה אומר. טוב, אני מקווה שאם שומעים אותנו עכשיו ראש הממשלה ושריו, הם ייקחו את זה לתשומת ליבם. שאלה אחרונה לסיום, כן. כי באמת מעניין אותי לדעת מה אתה חושב. אנחנו נמצאים באיזשהו עידן של חדי הקרן. כמו שכמה אנשים קוראים לו, כולם רוצים להיות חד קרן, כל סטארט-אפ שקם אומר שהוא רוצה להיות חברה ששווה מיליארד דולר, ויש לנו חברות מדהימות כמו וויקס וגט ואיירון סורס, שזו תופעה מבורכת. אתה חושב שיש מקום באמת להרבה כאלה בתעשייה הישראלית? סך הכל אנחנו ארץ קטנה, מספר המהנדסים הוא מוגבל כאן.
א', זה נפלא אם יהיו כאן המון יוניקורנס, אני חושב שזה יהיה או יותר נפלא, אם יהיו כאן הרבה יוניקורנס שהבסיס שלהם הוא באמת טכנולוגי. ואגב, וויקס זה דוגמה לחברה נהדרת וטובה וחכמה, שעושה מוצר מדהים. יש מקום גם לכאלה, לא שאין מקום לכאלה, אבל יש מקום גם למובילאים חדשים ולצ'קפוינט חדשים. ואני נורא מקווה שנראה כאלה בישראל, כי בסוף, אתה יודע, זה גם מי עושה את המחירות ואת השיווק ואת ההנדסה ואת הלוגיסטיקה ואת המשלוחים ואת כל המערכת הזו הגדולה של חברה אמיתית מקימה ומטפלת. וצריך עבודה לא רק לקבוצת תכנתים.
ברור, צריך להרחיב עבודה... את מעגל הנהנים מההייטק. אוקיי, אז אם עכשיו אתה צריך לתת עצה ליזמים הבאים שהולכים להקים את היוניקורן הבא, מה העצה הכי חשובה שאתה יכול לתת להם?
אז תן לי לתת עצה לא לאלה, אלא לאלה לפני האלה.
אוקיי.
לאלה שעכשיו צריכים להחליט מה הם הולכים ללמוד.
ללמוד,
אז קודם כל, בתיכון, 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים, יש המוני פעילויות של מדע והדרכה ואקתונים ודברים, ותמידו לבד ותנסו לבד. ותבוא עם זה, עם כמה שיותר ידע ויכולות, ותלכו ללמוד, או תנסו לפחות, ללכת ללמוד במקומות הטובים, בטכניון ובמדעי המחשב, בין אם זה תל אביב, או באר שבע, או בן תחומי, יש לי בן שם, או בירושלים, ותחפשו את הדברים, את הדרך הקשה, כי זה קשה, זה לא קל. חפשו את הדרך הקשה, כי בדרך הקשה הזאת, תגיעו להגיע, הסיכוי שלכם להגיע, להקים משהו שהוא באמת גדול ומשנה עולם. הסיכוי שלכם הוא הרבה יותר גבוה מאשר אם לא תעשו את זה.
נשמע תצעה מצוינת.
תודה רבה אבי, תודה רבה לדוב, שמחתי מאוד.
גם אני.
שמחנו שאתה פה איתנו. תודה רבה רבה דוב מורן שהיית איתנו היום. תודה.
ביי ביי.
עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz, שם תמצאו את כל פרקי העבר שלנו, קישורים לקבוצות בפייסבוק ובלינקדין, ותוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני. יש לכם שאלה אליי או אל אחד המרואיינים שלנו? כתבו לי בכתובת info@podil.net. עושים עסקים הם העורך עידן כהן, ניר סייג על עריכת הקול, עינב לנדאו בהפקה, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי, מגיש ומפיק ראשי. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.